אף פעם לא תיארתי שהמצב הזה יכול לקרות בעולם, בטח ב-2021, ובטח לא בתגריי, כמו שהייתי באמת חיה בו. זה שובר, זה פשוט לא נתפס, זה פשוט לא מתקבל בשום צורה, וזה קשה. זה קשה להיות פה ולשמוע את האחים והחברים והעם שלי כשנה שלמה כבר פשוט זועקים לעזרה, והעולם שותק. חצי מהמשפחה שלי נהרגו, דודים שלי נהרגו, חברים שלי נהרגו, וזה קשה, זה לא פשוט.
בשנה האחרונה מתרחשת באתיופיה הזוועה, ומיליוני אזרחים משלמים שם מחיר כבד.
סיפור של אח שלי, אח לי. הצלחתי לדבר איתו פעם אחת מנובמבר האחרון, והוא מספר לי שהחיילים האריתראים הגיעו אליהם לשירה, וזה גם מקום הולדתי ואיפה שהמשפחה שלי נמצאים, ופשוט סיפר לי שחצי מהחברים שלו נרצחו, והוא ראה את הגופות שלהם ברחוב, ואסרו עליהם לקבור אותם, גבורה מכבדת, ופשוט במשך ימים שלמים הוא ראה את הגופות של חברים שלו בחוץ. הוא סיפר לי שנכנסו אליו הביתה ופשטו להם על כל הבית, מלקחת להם את כל הכלי בישול, טלוויזיה, בגדים, הם לקחו את אמא שלו. שומעת סיפורים של אונס ואלימות מינית ואלימות נפשית, אני מקווה שלא קרה לה כלום. הוא סיפר לי שהם לקחו אותה וככה לכמה ימים, ורק אחרי כמה ימים היא חזרה, והסיפורים הם נורא קשים, וכמובן שהכל בדמעות.
זאת מרון טפארי. היא נולדה בחבל תיגראי שבצפון אתיופיה, ועלתה לישראל בגיל 4. אבא שלה, אחים וחברים רבים נשארו שם. בימים אלה היא פועלת להעלאת המודעות למתרחש בתיגראי. על התרחשות הזוועה באתיופיה יש הסכמה די רחבה, אבל פה זה נגמר ומתחילה מלחמת הגרסאות בדבר האשמים, הקורבנות והנסיבות. בשנה האחרונה נלחמת ממשלת אתיופיה בחבל תיגראי שגובל באריתריאה נגד החזית העממית לשחרור תיגראי, שנקראת גם TPLF, ושולטת בחבל. עד לפני 3 שנים היא גם הנהיגה את אתיופיה כולה. הדיווחים המעטים שמגיעים מהאזור, שמנותק מרשתות התקשורת והאינטרנט, מדברים על משבר הומניטרי קשה. ישנן עדויות קשות על הרג, אונס וערבה, בין היתר על ידי חיילים אריתריאים שפועלים שם בחופשיות. מהצד השני עומדת ממשלתו של אבי אחמד, שהפך לראש ממשלת אתיופיה ב-2018. הוא נחשב אז להבטחה גדולה, לרפורמטור דמוקרטי, ובשנת 2019 הוא גם זכה בפרס נובל על הסכם השלום שקידם עם אריתריה.
I accept this award on behalf of Ethiopians and Eritreans, especially those who made the ultimate sacrifice in the cause of peace.
אבל עכשיו הוא מעורב בסכסוך אלים שסופו לא נראה באופק. לאלימות שהתפרצה בשנה האחרונה יש סיבות היסטוריות. היא קשורה ביריבות בין בתי מלוכה וגם בדמות שהפכה לאגדה בעולם האפריקאי והמערבי, היילה סילאסי. היא חלק מהיסטוריה של מדינה יוצאת דופן שעיצבה את גורלה בעצמה, ובניגוד לכל מדינות אפריקה, מעולם לא הייתה תחת כיבוש קולוניאלי. היי, אני רחל גולדברג ואתם על חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. בכל שבוע אנחנו מדברים על סיפור חדשותי אחר מהעולם הגדול. והיום ננסה להבין את ההיסטוריה שהובילה למשבר ההומניטרי הכי חמור שקיים כיום בעולם. שלום לדוקטור דוד רטנר, חוקר אתיופיה וקרן אפריקה.
שלום, שלום.
אז דוד, מלחמת האזרחים באתיופיה נמשכת כבר שנה, אבל קשה מאוד לקבל תמונה אמיתית של מה קורה בשטח. בין השאר מאחר שממשלת אתיופיה מונעת כניסה של ארגוני סיוע ושל עיתונאים לאזור. אבל מה בכל זאת אנחנו יודעים על מה שמתרחש היום בתיגראי?
קודם כל חייבים לומר שהמלחמה היא כבר לא רק בחבל תיגראי, היא התפשטה, היא עברה גם לאזורים נוספים, לאזור אפר ולאמהרה. אבל זה נכון שהמוקד העיקרי של גם של הלחימה וגם של הפגיעה באזרחים הוא בתיגראי. במהלך השנה הזאת היו מקרים רבים של פגיעה באזרחים, הוצאות להורג, טבח, אונס, וגם סגירת אזורים כדי ליצור לחץ באמצעות אפילו הרעבה של האוכלוסייה האזרחית, ומניעת מזון במידה מסוימת, ומניעת תרופות וכו'. אז אפשר לומר, ונכון לומר, שיש שם פגיעה הומניטרית קשה מאוד, באוכלוסייה האזרחית, לא רק בתיגראי, אבל בעיקר בתיגראי.
ואחת הבעיות זה באמת שתושבי תיגראי לא רק מנותקים ממזון ומסיוע רפואי, בעצם הם מנותקים גם מרשתות של מים וחשמל, וגם רשתות הסלולר שם מנותקות.
כן, זאת איזושהי פרקטיקה של המדינה האתיופית, נכון לומר אפילו לפני התקופה של הממשלה הנוכחית, כל פעם שהיו עניינים פוליטיים, מתיחויות, אחת הפרקטיקות זה באמת להפיל את הרשת הסלולרית ואת האינטרנט.
ואם אנחנו רוצים להבין את המקור של מלחמת האזרחים הנוכחית, אנחנו צריכים ללכת אחורה ולהבין כמה תהליכים היסטוריים שראשיתם בעצם עוד במאה ה-19?
אם באמת מסתכלים על ההיסטוריה של אתיופיה כאישות נקרא לה מדינית, פוליטית, אפשר גם ללכת בקלות 2,000 שנה אחורה ואפילו יותר. אני חושב שנכון בהקשר שלנו להתחיל את הסיפור מהמחצית השנייה של המאה ה-19, עם עלייתו לשלטון של הקיסר תאודרוס השני ב-1855, שהוא עולה לשלטון אחרי תקופה שבה השלטון המרכזי היה מאוד מאוד חלש, ולמעשה האצולה שם והתככים באצולה הם אלה שנתנו את הטון. תאודרוס מצליח לראשונה במידה מסוימת לאחד את הממלכות השונות שיש תחת הנהגתו, הוא מתמנה לקיסר, נגוס הנגסט, מלך המלכים אם תרצו, וההיסטוריה מקבלת באמת תפנית, אחרי זה עולה לשלטון איש חבל טיגראי, שיקרא יוהנס הרביעי, הקיסר הגדול השני בין שלושת הגדולים, והוא כאמור מחבל טיגראי, וקורא התיגר עליו הוא המלך של חבל שואה, איפה שנמצאת היום אדיס אבבה בבירה, מניליק השני. אחרי מותו של יוהנס בקרב נגד הסודנים, נגד המאדיסטים, אז מניליק תופס את השלטון, במידה רבה גם בזכות סיוע של האיטלקים, שבשלב הזה הם יושבים במה שהיום קרוי ארטריה, הם מקימים שם קולוניה, ובהתחלה הם מחמשים אותו, מממנים אותו, הם רואים בו איזשהו יריב לקיסר יוהנס. מניליק מנצל היטב את החימוש ומתחמש עד צוואר, אבל בסופו של דבר הוא נכנס למסלול התנגשות עם האיטלקים, שמעוניינים לכבוש את אתיופיה, לקחת אותה תחת חסותם, אבל הם לא מצליחים כי הם מובסים בקרב אדווה ב-1896, ומניליק ובכלל השושלת המלוכה השואנית בחבל שואה מתקבעים כמרכז הפוליטי של אתיופיה, כשטיגראי קוראת עליהם תיגר. בית המלוכה בטיגראי שממשיך, ויש שם יורשי עצר, קוראים תיגר. אגב, הם גם יודעים לשתף פעולה, למשל בקרב נגד האיטלקים ב-1896, הם ידעו להתעלות מעל ההסכמות והיריבויות, ולשתף פעולה במלחמה הזאת, שזאת אגב המלחמה ההיסטורית אולי היחידה, שבה הקולוניאליזם האירופאי מובס על ידי כוחות אפריקאים מקומיים. זאת גם הסיבה שאתיופיה ואדיס אבבה הופכות לסמל לעצמאות האפריקאית. בכל אופן, מתוך התקופה הזאת, מתקבעת היריבות הזאת שבין טיגראי לשואה, כציר יריבות מרכזי בפוליטיקה האתיופית. והיריבות הזאת תיקח אותנו גם לתוך המאה ה-20.
מה קורה במאה ה-20 באמת?
ב-1930 עולה לשלטון הקיסר היילה סלאסי הראשון. הוא עושה הרבה צעדים למודרניזציה של אתיופיה, להכנסתה לתוך הקהילה הבינלאומית. המדינה האפריקאית הראשונה שמתקבלת לחבר הלאומים ב-1924. הוא מרחיב את ההשכלה הרבה, הוא עושה הרבה כדי לקדם את אתיופיה. מבחינת חבל טיגראי, הוא דואג להשאיר אותו מוחלש, וכזה שלא יוכל לקרוא תיגר לא כלכלי ולא פוליטי על השלטון המרכזי, שזה מעורר תרעומת בחבל טיגראי, בעיקר בשכבות האצולה והמלוכה שם, לכל האורך. אחרי הכיבוש האיטלקי הקצר, 1935-1941, יש התקוממות בחבל טיגראי, התקוממות של שנקראת הוויאנה, וזה איזשהו סימן מקדים להתקוממות יותר משמעותית שתקרה שנים אחרי זה, ותוביל אותנו למעשה לאן שאנחנו כאן היום.
אבל למרות התהילה, גם שלטונו של היילה סלאסי מגיע בסופו של דבר לסיום בדרך אלימה.
השלטון של היילה סלאסי הוא שלטון מרכזי, טוטליטרי יש לומר, למרות שהוא נחשב במערב לאיזושהי דמות כמעט מיתולוגית, עם בית מלוכה שטוען לשורשים עוד בימי המלך שלמה. באתיופיה עצמה, בעיקר החל משנות ה-60, מתחילים להעלות קולות שמדובר בשלטון אנכרוניסטי, מיושן, הם רואים את מה שקורה בעולם, באפריקה בפרט, בתקופה האנטי-קולוניאלית והפוסט-קולוניאלית, בשעה שאתיופיה עדיין נשלטת על ידי מלך, שלא מאפשר בכלל מרחב דמוקרטי, לא מאפשר הקמת מפלגות, ועיתונות חופשית. תנועת הסטודנטים היא שלוקחת את דגל המאבק, ורוצה רפורמות באתיופיה, היא רוצה יותר דמוקרטיזציה, היא רוצה בהפסקת השלטון הכמו פאודלי שמתקיים בחלקים נרחבים של אתיופיה. הם דורשים גם יותר אוטונומיה תרבותית לתרבויות ותתי התרבויות השונות שיש באתיופיה, לשפות המקומיות, בשעה שהשלטון המרכזי, שלטון היילה סלאסי, הוא רוצה לשמר את הדומיננטיות של השפה האמהרית והתרבות האמהרית, זאת השפה הרשמית. ב-1974 מתבצעת למעשה מהפכה באתיופיה, היילה סלאסי יורד מכיסאו, אבל מי שתופסים את השלטון זאת קבוצה שמגיעה משורות הצבא, קבוצה של קצינים זוטרים, שנקראת הדרג, שזה ועדה, ומי שתופס את השלטון מתוכה הוא מנגיסטו היילה מריאם, שהופך לשליט של אתיופיה בין 1974 ל-1991. עכשיו, למרות שגם הוא מאמץ את התפיסה המרקסיסטית, לניניסטית, סוציאליסטית, נמצא בברית עם ברית המועצות, מבחינת האינטלקטואלים, הסטודנטים ומי שעובדים איתם, השלטון הזה נתפס כשלטון מיליטריסטי, פשיסטי, הם לא מבינים למה משורות הצבא דווקא צריכה לבוא הנהגה, ולמעשה המאבק נמשך ואפילו מסלים, מה שהתחיל בתקופת היילה סלאסי, ממשיך מול השלטון המרכזי של מנגיסטו. תנועת ההתנגדות הגדולה, והמרכזית למנגיסטו בהתחלה דווקא היא לא צבועה בגוון אתני או לאומי או אזורי, אלא מדובר במפלגות שהבולטת בהן היא ה-EPRP, Ethiopian People's Revolutionary Party, היא תנועה כלל אתיופית. הם אמנם מבטיחים אוטונומיה תרבותית, איזושהי פורמולה מרקסיסטית לכל האזורים, אבל האתניות היא לא חלק מרכזי באג'נדה שלה. כן שוויון כלכלי וכן השכלה לכל ודברים כאלה, אבל הדרג בראשות מנגיסטו הם מכריזים מלחמת חורמה על ה-EPRP, והתנועה הרחבה והפופולרית הזאת שמאות אלפים מבני אתיופיה בתקופה הזאת, בניה ובנותיה של אתיופיה, חברים באותה מפלגה שגם מקימה מחתרת, היא יורדת מבמת ההיסטוריה. ודווקא קבוצה קטנה בהתחלה ולא כל כך מרשימה של סטודנטים בודדים שחוברים לגורמים מקומיים בחבל טיגריי, הם מקימים את ה-TPLF, Tigrayan People's Liberation Front.
שזאת החזית העממית לשחרור טיגריי.
כן, אבל הם הולכים מחיל אל חיל, ל-TPLF, המחתרת הטיגרית, הם יודעים לגייס תמיכה של האוכלוסייה המקומית, שאני מזכיר לכם שיש בתחושות תרעומת קשות על הדיכוי והזנחה של החבל לאורך השנים, והם מצליחים הרבה בזכות התמיכה של האוכלוסייה המקומית, הם מתחזקים וצוברים ניסיון צבאי, ועד 1991 הם יהיו בגדר צבא של ממש, שמנצח את הדרג, ונכנס לאדיס אבבה ותופס את השלטון.
בספטמבר 2020, הודיעה ממשלת אתיופיה שהיא מבטלת את הבחירות הכלליות בגלל התפרצות הקורונה, אלא שבמחוז טיגריי לא קיבלו את ההחלטה והחליטו לקיים בחירות. בתגובה, הקפיא הפרלמנט האתיופי העברת תקציבים לאזור והעניינים התחילו להידרדר. בנובמבר הודיע ראש הממשלה אבי אחמד על מתקפה צבאית על טיגריי, בתגובה לתקיפה של מוצב של הממשלה הפדרלית, מה שהוביל ללחימה שנמשכת עד היום. הצבא האתיופי הוא אחד הצבאות החזקים באפריקה, ואליו הצטרפו לבקשת אבי כוחותיו של צבא אריתריאה. ולמרות הנחיתות הצבאית, הטיגרים זכו להישגים מרשימים בשנה החולפת. המטען ההיסטורי והזוועות שבוצעו במהלך הלחימה מצד האתיופים והאריתריאים הצליחו ללכד כוח טיגרי לוחם ונחוש, שאליו הצטרפו גם רופאים, פרופסורים, אנשי צווארון לבן וטיגרים שבאו מארצות הברית ואירופה כדי להילחם. תומכי הממשלה מכחישים את הטענות על רעב קשה והרג אזרחים בטיגריי, הם מאשימים את ה-TPLF בניסיון לפלוש לאזורים שכנים ובביצוע פשעי מלחמה. ביולי האחרון הצליחו הכוחות הטיגרים לכבוש את בירת המחוז ולקחת בשבי אלפי חיילים אתיופים. לאחר מכן הכריזה ממשלת אתיופיה על הפסקת אש חד צדדית, אבל הטיגרים מציבים דרישות להפסקת הלחימה, כולל השגת כוחות הצבא האתיופי ובעלי בריתו. ואז ב-1991 מגיע הקץ על שלטון הצבא באתיופיה, וה-TPLF לוקחים את השלטון. זאת קבוצה של מיעוט אתני, של כ-6% מהאוכלוסייה, עומדת כעת בראש המדינה.
כן. למרות ששוב, הם לכל האורך דאגו לתאר את זה לא כאנחנו הטיגרים עכשיו באנו לשלוט על כל אתיופיה, אלא הם יוצרים קואליציה עם מחתרות אתניות מאזורים אחרים. הם לא בהכרח משתפים פעולה עם מחתרות קיימות, בחלק מהמקרים הם מקימים מחתרות אתניות באזורים אחרים, כדי לחזק את האג'נדה הזאת שלהם שאומרת, אוקיי, אנחנו פה באים קודם כל בשם הזהות האזורית, האתנית, אנחנו ה-TPLF, זה גם בשם שלנו, מחתרת שקיימת באזור גונדר, לימים אזור אמהרה, מבקשים ממנה לשנות את השם, ככה שהם יהיו אמהרה National Democratic Party, שגם הם ייצגו אזור. וככה כקואליציה של מחתרות אתניות, הם נכנסים לאדיס אבבה, תופסים את השלטון, והחוקה החדשה שתיכתב, והיא למעשה שרירה עד היום, הנושא הזה של הזהות האתנית, האוטונומיה האתנו-תרבותית, לשונית, זה נדבך מאוד מאוד מרכזי. האזורים באתיופיה מחולקים מחדש, כבר לא לפי מפתח גיאוגרפי או היסטורי, אלא על פי מפתח אתני. היום חבלי הארץ השונים הם מוגדרים על פי קבוצת הרוב האתנית, הם קוראים את זה לאומית. כל ההתנהלות שם הרשמית, גם הלימוד בבתי הספר, גם ההתנהלות במישור המשפטי, הממשלתי, מתקיים בשפה המקומית. מה שאגב שומט את הקרקע מתחת לזה שתהיה שפה אחת כלל אתיופית. וגם לכל חבל יש את הזכות ברצונו לצאת ולפרוש מהפדרציה האתיופית. זה משנה לגמרי את כללי המשחק. זה הופך את האתניות להרבה יותר מרכזית על סדר היום הפוליטי. למעשה במידה רבה, הפוליטיקה האתיופית מאז 1991 הופכת באופן כמעט בלעדי פוליטיקה אתנית.
במהלך 27 שנות שלטון ה-TPLF, הכלכלה האתיופית צומחת בצורה חסרת תקדים. אבל גם בצמיחה הזאת, הזהות האתנית משחקת תפקיד.
כן, אתיופיה מתפתחת בקצב מדהים אפילו, משנה את פניה, אבל זה נכון, יש הרבה תרעומת על כך שכל המכרזים הגדולים וכל הפרויקטים של התשתיות שמזניקים את אתיופיה קדימה, זה מגיע לידיים של המקורבים ל-TPLF, ברובם הגדול, או לידיים של השותפים הפוליטיים שלהם מהאזורים אחרים, אבל בעיקר ה-TPLF, ואם אתה מסתובב באדיס אבבה, אז תמיד יהיה מי שיתרח להגיד לך, אתה רואה את הבניין הזה והזה והזה, את כל הבניינים הגדולים ואת כל בתי המלון, זה של טיגרים. יש לזה הרבה תרעומת.
אז יש צמיחה כלכלית גדולה של המדינה, אבל יש גם הרבה מאפיינים לא דמוקרטיים בשלטון בשנים האלה.
מלכתחילה, ה-TPLF ושותפותיה, הם לא היו מפלגות עם תפיסה דמוקרטית מערבית. המדיניות הרשמית הייתה של אביוטאווי דמוקרסי, דמוקרטיה מהפכנית, במתכונת לניניסטית, שזה אומר שיש מפלגת אבנגרד, שהיא מקבלת ההחלטות, אמנם עד לקבלת ההחלטות יש איזה שהם דיונים במועצות, אבל מרגע שהתקבלה ההחלטה, ביקורת עליה לא מתקבלת מאוד מאוד בסבלנות בלשון המעטה, והמרחב הפוליטי הוא די מצומצם, הוא מצומצם, ואחרי 2005 הוא נסגר כמעט לחלוטין, כלי תקשורת נסגרים, פעילים פוליטיים הולכים וגולים לחול או מוכנסים לבתי כלא. מועבר חוק למניעת טרור מאוד מאוד דרקוני, שבעצם כמעט כל דבר וכל פעולה אפשר להגדיר כפעולה שתומכת בטרור, והמרחב הפוליטי נסגר. זה מעורר כמובן התנגדות ותסיסה שמתחילה להגיע לסיעים בשנים 2014-2015, ויש לומר שהיא מגיעה מכיוון של קבוצה, בעיקר מכיוון של קבוצה אחרת, שפחות דיברנו עליהם, האורומו, בני האורומו, שהם מהווים את הקבוצה האתנית הכי גדולה באתיופיה. חלק מהטענות שלהם הם גם כלפי היעדר הדמוקרטיה וקליית הפעילים הפוליטיים וכו', אבל חלק מהטענות גם הם מרגישים שמה שמתרחש זה מין land grab, בשם הפיתוח המואץ של אדיס אבבה, נלקחות אדמות חקלאיות של חבל האורומו. אדיס אבבה היא אמנם חבל אוטונומי, אבל היא שוכנת בתוך האזור האורומו, וכנראה שבתוך הצמרת השלטונית מבינים שהם לא יכולים להמשיך יותר במתכונת הזאת, האורומו גם טוענים, הם אומרים, אנחנו קבוצה האתנית הגדולה, איך זה שעד היום לא היה שליט באתיופיה מבני האורומו?
We will address all the troubles witnessed in the country, and I promise to deliver for the people of Ethiopia and reverse their grief. I call on all Ethiopian people inside the country or abroad. It's time for us to forgive each other, close the yesterday's chapter, and move on to the next chapter with national unity and consensus.
ואז באמת בשנת 2018 עולה לשלטון אבי אחמד, שהוא בן קבוצת האורומו, וכשהוא נבחר הוא מדבר על אתיופיה אחת ועם אחד, והוא מבטיח להביא למדינה אחדות, ומדבר על הצורך לייצר קונצנזוס גם באתיופיה וגם עם מדינות השכנות. הוא קיבל פרס נובל בשנת 2019 על הסכם השלום עם אריתריאה, שנמצאת צפונית לאתיופיה. אבל נראה שמשהו השתבש בחזון שלו והתקוות הגדולות שתלו בו נופצו.
אבי באמת עולה כרפורמטור גדול. צריך לומר, הוא לא מגיע עם אג'נדה מאוד מאוד חד משמעית של אתיופיה מאוחדת, בואו נשים את ההבדלים האתניים מאחורינו, כי זה גם חלק מהחוקה, וזה גם חלק כבר מהיום-יום הפוליטי המובן מאליו כמעט, הדורות הצעירים שגדלו ובגרו לתוך המערכת הזאת, מבחינתם זה כבר המצב הטבעי, וצריך גם לומר שיש לה אוטונומיה האתנו-תרבותית הזאת, יש לה גם יתרונות שאי אפשר לפספס בכל זאת. אז הוא לא נוקט בגישה כזאת של בואו נשים את ההבדלים, בואו כן נכבד את החוקה, בואו כן נכבד את האוטונומיה האתנו-לשונית וכו', אבל הוא פותח מאוד את המרחב הפוליטי לפעילות של אמצעי תקשורת, גם ביקורתיים. הוא פשוט פותח את דלתות הכלב והמון אסירים פוליטיים יוצאים ומורשים לפעול באופן חופשי. הוא קורא לאנשי אופוזיציה מכל רחבי הפזורה האתיופית לחזור לאתיופיה ולפעול, ורבים עושים את זה. הוא רפורמטור גדול, אין בזה ספק. מצד שני, די מההתחלה ברור שבאופן אולי פרדוקסלי, הפתיחה הזאת של המרחב, לא כל מי שנהנים ממנה גם מקיימים את כללי המשחק. יש שם גורמים פוליטיים שפועלים ומעודדים אלימות בין אתנית. מתרבים מקרי הטיהור האתני המקומיים של מיעוטים אתניים שמגורשים אזורים שהם חיים בהם. רצח, שריפת בתים, you name it. שזה מעיד להבנתי בעיקר על חולשה של השלטון המרכזי, חולשה של הבי. אולי יש כאלה שיחלקו עליי, אני חושב שהכוונות שלו הן כן טובות, אבל הוא לא מספיק חזק ולא מספיק לוקח בחשבון את הצדדים האפלים של המציאות.
היו לו גם התבטאויות מאוד מאוד תקיפות נגד הטיגראי, בעצם קרא לאזרחים כמעט לקחת את החוק לידיים ולהילחם בהתקוממות שלהם.
כן, יש לו משהו מאוד מקפיד לא לצאת נגד הטיגרים או נגד חבל טיגראי, אלא נגד ה-TPLF ויורשיהם. הוא קורא להם שודדים, הוא קורא להם בכינויים מאוד מאוד חריפים, אבל הוא מדבר תמיד על התנועה הפוליטית / צבאית, כן, כי הם מוחזים בנשק. ובאיזשהו שלב, כן, כבר הגענו לתוך התקופה של מלחמת האזרחים, אז הוא באמת קורא לכל צעיר ברחבי אתיופיה לקחת נשק ולהגן על הבית. הקריאה היא ברורה, זה היא במלחמה נגד ה-TPLF, אבל זה מעודד מצב של מלחמת כל בכל.
אז אחת הביקורות עליו גם זה שהוא בעצם מאפשר לצבא אריתריאה לפעול בתיגראי באלימות רבה. חשוב להגיד שאריתריאה נמצאת מצפון לתיגראי, כלומר תיגראי בחלק הצפוני של אתיופיה, והיא גובלת גם באריתריאה.
כן. אני חושב שאם מסתכלים על אירועי הטבח שמתרחשים, ובאמת הפגיעות החמורות באזרחים, אז צבא אריתריאה חתום על חלק גדול מהם. מה שקורה בחבל טיגראי. כן, זה מעיד על חולשתו, מעיד אולי גם על היכולת של איסאיאס אפוורקי, נשיא אריתריאה, לשחק את המשחק לאורך השנים, ולגרום לדסטביליזציה באזורים שונים, שזה חלק מהמדיניות שלו. אבי עלה לשלטון, צריך לומר, לא מתוך בחירות, אלא מתוך חילופי גברי פנימיים, בתוך הקואליציה השלטת באתיופיה, כשהבינו שצריך למנות מישהו מבני אורומו, ואבי עולה. ה-TPLF גם, אני חושב שמניחים שהוא ימשיך לשמור על הסטטוס קוו, אבל הוא מפתיע בגישת הרפורמה שלו, ובכך שהוא פותח באיזשהו קמפיין נגד ה-TPLF ונגד הנכסים שהם צברו, נפתחות חקירות, וה-TPLF מכריזים, אוקיי, אנחנו פורשים מהקואליציה שאותה הובלנו לאורך השנים, ומאותו רגע הם נמצאים על מסלול התנגשות מול הביב והצבא הפדרלי וכו'.
למה יש כזה קרב גרסאות סביב הסכסוך הזה?
באמת יש את הסיבות, האובייקטיביות שמידע מוכח ובדוק מתקשה לצאת משם, לזרום בגלל הסגירה של של המחוז ועיתונות וגורמי סיוע מתקשים להגיע לשם ולמסור עדויות מהשטח, אבל גם השיח הפוליטי האתיופי הוא כל כך מקוטב וכל כך חם, קיצוני יש לומר, שהפוליטיקה ישר מתערבבת לתיאור אירועים בפועל. אז כמו שאמרת, מי שתומך בצבא הפדרלי או תומך באמהרה בהקשר הזה, או ברגע שמגיעות עדויות מחבל טיגרי, אז זה יכול לזכות בהכחשות, בהקטנת האירועים ומשמעותם, בטענות שדברים נעשים גם בצד השני, ועד כדי אמירות שאולי לא יגידו את זה בפומבי, אבל יש גם אמירות או תחושות של מגיע אליהם, והם הביאו את זה על עצמם, ה-TPLF והטיגרים בכלל. אני חושב שמאוד תורם במרכאות לכיתוב הזה, אותה פוליטיקה אתנית שנוצרה במידה רבה אחרי 1991, היא זאת שמביאה להסתגרות בתוך קבוצת השייכות שלך, ולחוסר קבלה כמעט מוחלט של הנרטיב של הצד השני. וזה בהחלט אחד הגורמים שמקשה מאוד אפילו עכשיו להגיע לאיזושהי דברות וניסיונות לפתור, כמעט ואין הסכמה על כלום.
וכשאנחנו מסתכלים על הפילוג הזה באמת, אז מרחפת מעליו השאלה האם אתיופיה בכלל יכולה להמשיך ולהיות ישות מדינית. זאת מדינה שיש בה הרבה קבוצות אתניות והיא מחולקת למחוזות, ויש הבדלים גדולים בין אזור לאזור. יש לאתיופיה עתיד כמדינה אחת, או שאולי הפתרון עבורה הוא משהו דומה למה שקרה בסודן, חלוקה לשתי מדינות?
קשה להתנבא וקשה לדעת לאן זה הולך. ישנם בוודאי כוחות, נקרא להם צנטריפוגליים, שפועלים כדי להפריד את אתיופיה, בין השאר בגלל שזה מופיע בחוקה, שחור על גבי לבן, שכל חבר שרוצה לפרוש יכול להחליט ולעשות זאת. ויש קולות בוודאי מטיגרי בתקופה הזאת, שמסרבים בכלל להיות מזוהים במידה מסוימת עם אתיופיה, מדברים על טיגרי כחבל נפרד, ואם טיגרי תפרוש, אז הדרייב הזה לפרוש יכול גם שם לתפוס תאוצה, ואצל הסומלים במזרח המדינה, זה יכול לקרות. אולי אני מדבר פה מרורי ליבי, אבל אני מאוד מקווה שזה לא יקרה, מכיוון שיש גם כוחות בכל זאת מאחדים. אני חושב שלכולם ברור, אם מסתכלים על זה בצורה ריאלית, שריבוי של מדינות קטנות וחסרות בסיס כלכלי איתן, פשוט יהפכו לפיילד סטייטס מאוד מאוד מהר. כששואלים, אוקיי, מה רוצים ה-TPLF, לאן הם שואפים? אני רואה מעט מאוד דיבורים על הכרזה על עצמאות ופרישה מאתיופיה. אתה בקושי רואה את זה. אני חושב שבסופו של דבר הם כן רוצים להישאר חלק מאתיופיה. החיבור לאדיס אבבה כהאב, לא רק האב כלכלי, לא רק של אתיופיה, אלא בכלל של אפריקה, הוא מאוד מאוד משמעותי, אני לא חושב שמישהו רוצה לוותר עליו. אבל יש עוד כל מיני תסריטים שגם כרגע נראים קצת דמיונים, אבל לך תדע, למשל, יש זהות אתנית, לשונית, תרבותית מאוד מאוד משמעותית בין הטיגרים שחיים בחבל טיגרי, לבין דוברי הטיגריניה שחיים באריטריה. יש גם שהם קבוצת הרוב באריטריה. ויש גם דיבורים שאולי ביום מן הימים נתאחד ונקים לנו טיגרי גדולה, או ארטריה גדולה, או איך שלא נקרא לזה. זה גם כרגע נראה תסריט קצת דמיוני, כי יש גם המון איבה, כן? בעיקר מה שעשה הצבא הארטרי בטיגרי, במלחמה הזאת. תסריט לצערי ריאלי, לפחות לטווח הנראה לעין, שהסטטוס קבוע הזה נשאר, והלחימה בטיגרי עולה ויורדת תקופתית, מצב כאוב, שעשוי להימשך עוד זמן.
דוקטור דוד רטנר, תודה רבה.
בשמחה, תודה רבה שהערכתם אותי.
עד כאן הפרק השבועי של חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. אתם יכולים להירשם לפודקאסט בכל אחת מאפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם. תודה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, יונתן מניאביץ' ורועי סמיוני. נשתמע בשבוע הבא.